נאמר שלום לצופים באתר ליבה, למאזינים ברדיו גלי ישראל וגם לכם. אין מתארסים, אין עולים חדשים. נראה לי שצריך להגיד שלום לקהל היקר שפשוט יצא מהבית והגיע בלי אירוע היסטורי. יש כן עניין קטן, אליה אמרה לי שיש לה מקום קבוע לאליה צלמת כל שבוע, והיא אמרה שלידה יש מישהי שהיא ליוותה את שלבי ההיריון שלה בחודשים האחרונים, ואז היא נעלמה לה לאיזו תקופה, מסיבות משמחות, והערב היא פה עם התינוק עמוס. אז ברוכים הבאים, ומזל טוב, ובאמת צעיר המשתתפים, לדעתי צעיר המשתתפים בשיעור. כמה הודעות טכניות קצרות, אך חשובות, אחרי הרבה חיפושים וגם קצת דאגה, אתר ליבה משנה את פנה ומפסיק לשדר את השיעור הזה. נמצא פתרון אחר, החל מהשבוע הבא השיעור ישודר, יצולם על ידי קרן דניאלי של משפחת זוננפלד, שלוקחת אחריות על הפרויקט הזה כדי שהשיעור יגיע לארץ ולעולם. נודה להם גם בשבוע הבא, אבל כבר עכשיו נודה באמת לאליה ודוד טאובר על שנתיים. הם פה מהשיעור השני, כלומר התחלנו שיעור ראשון ככה פיראטי, ומהשיעור השני התייצבו מסירות, מקצוענות, אכפתיות, בכל שעה, בכל מצב, באמת, באמת. ותודה גם למישהי שאתם לא מכירים, אבל כשהם גומרים באחת, שתיים בלילה לטפל בקובץ, אז יושבת העורכת של אתר ליבה זוהרת כהן כל הלילה, כדי שהוא יעלה בבוקר, אז תודה גם לה. והיה מאוד מרגש, כן, בהחלט, תמחאו, היא תערוך את זה בארבע בבוקר, אז בואו נעיר אותה שהיא תראה משהו. היה מאוד מרגש, כל אחד פה ניסה לתרום ולהציע, Head Start, השם ישמור, כולם פה הציעו לי לעשות Head Start, לא, תודה רבה, אני אוהבת את החיים, אבל כל מיני אנשים מטקסס הציעו לשלוח את המעשר שלהם, עכשיו הם אולי צריכים אותו לשיטפונות, וכל מיני מטיילים, קבוצות של מטיילים בהודו הציעו לשלוח, אני לא יודעת, קופסת שימורים, אז תודה על הדאגה, מצאנו גורם שישדר את השיעורים בעזרת השם. הודעה נוספת, בשבוע הבא, כאן, יצוינו שנתיים, חגיגות שנתיים לשיעור. אביחי היקר עובד על סרטון, מי שרוצה לשתף בחוויותיו יכול לפנות אליו בסוף השיעור. אפשר גם לשלוח אלינו סרטונים על מקומות שונים שבהם אתם רואים את השיעור, ואנחנו נשיק משהו די מעניין שעבדנו עליו בתקופה האחרונה. במלאת שנה לשיעור, מי שזוכר, יצא לאור בעברית ספר מתוך החומר של השיעורים, תודה נתי, מתוך החומר של השיעורים, ספר שנקרא הסטטוס היהודי, עם כל חומרי, כל התכנים שאנחנו מתעסקים איתם כאן. אז השנה ובשבוע הבא הוא יהיה כאן וגם עם אחר כאן, הספר הזה יוצא באנגלית. קוראים לו באנגלית, השטג פרשה, ושבוע הבא למעוניינים, דוברי אנגלית, לקרובי משפחה דוברי אנגלית וכולי. עד כאן, זה כבר נהיה איזה הפסקת פרסומות, או מישהו אמר לי הודעות הגבאי, אז גמרנו עם העניין הזה. פרשה מרתקת באמת לפנינו, ולא רק מרתקת אלא עמוסה, ודחוסה, בעצם פרשה שהיא סי. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך, ושבית שביו. ככה מתחילה פרשת כי תצא, אנחנו כבר באמצע ספר דברים, באמצע חודש אלול, וזה מה שהתורה אומרת לכל אחד מאיתנו. בשבוע שעבר הלכנו עם הוגה אחד, עם הנתיבות שלום, והלכנו איתו לאורך פרשת שופטים, גם הפעם נבחר הוגה אחד, הוגה אחת, נחמה לייבוביץ', וככה נלך איתה לאורך הפרשה. במובן מסוים זו הפרשה של נחמה. למה? כי בכל פרשה היא בוחרת את המצוות העיקריות ועוסקת בהן. פרשת כי תצא היא הפרשה שבה יש הכי הרבה מצוות בתורה. לפי כל המניינים, יש כל מיני ספירות של המצוות, לפי ספר החינוך, 74 מצוות בפרשה הזו, לפי הרמב״ם, 72 מצוות בפרשה הזו, תלוי איך ומה סופרים. אבל אין חולק שזו הפרשה שיש בה הכי הרבה מצוות בתורה, מתוך תרי"ג, 613, אני לא טובה באחוזים, אבל ברור לי ש-70 ושתיים או 74 זה יותר מ-10%, נכון? כלומר, מצבור אדיר של מצוות מגוונות מאוד, כאילו חסרות סדר, הפרשנים הרבה מנסים לתת בהן סימנים, איכשהו לאגוד את זה, לסדר את זה, כי זה מתחיל בצבא ונגמר בגירושים, והולך למשפחה ועובר לצדק חברתי, ומה בן אדם לובש, ומה בן אדם אוכל, וחקלאות, וקבורה, ודיבור, וציצית, ויחס לבעלי חיים, הכל, 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 הכל בפנים. וחשבתי לעצמי, אמרנו שפרשנינו אומרים שהפרשות של אלול זה לא סתם. הלב פתוח באלול, משהו אחר, וצריך לראות איך קוראים את הפרשות האלה בפרט באלול, ונדמה לי שיש כאן אולי אמירה. ערב ראש השנה, ערב הימים הנוראים, של בכלל מה היחס שלנו למצוות. חוץ מזה שאפשר לרדת ברזולוציה אינסופית ולפרט את כל 70 ומשהו המצוות בפרשה, לא נעשה את זה, תרגעו, אבל זאת הזדמנות לחשוב מה זה בכלל מצווה. כלומר, אם התורה מביאה לך כזאת חבילה, כן, בוכתה, הילדים שלי אומרים, של מצוות, אז מה זה בכלל אומר עצם היחס שלי לכל החבילה, מה משמעות החבילה? זה מה שמנחה את נחמה. אנחנו עכשיו מתחילים לזרום עם נחמה לייבוביץ', פרופסור נחמה לייבוביץ', החוקרת, המורה לתנך, כלת פרס ישראל, ועוד הרבה תארים ופרסים, וזה מה שמטריד אותה בתחילת הפרשה. אותי עדיין מטריד בתחילת הפרשה שאנשים עוד עומדים, יש אחלה מקומות למעלה ביציע, באמת אפשר עוד למצוא גם שם את מקומכם, ואנחנו הולכים אל מה שמטריד את נחמה. קודם כל היא עושה, בתחילת פרשת כי תצא, אמרנו, כי תצא למלחמה, היא מבינה שהיא ניגשת לפרק 70 ומשהו מצוות, והיא עושה זום אאוט. הנטייה האנושית היא לעשות זום אין, כל הזמן לרדת לפרטי פרטים, נעשה את זה קצת בהמשך. אבל קודם כל זום אאוט, מה זה בכלל מצוות? איך אנחנו רואים אותם? מה זה אומר לצוות עליי לעשות משהו? נחמה פותחת בשתי גישות. היא מראה לנו שתי גישות של חכמנו, של חזל, כלפי המצוות. שתיהן מגיעות מהמדרש, מדרש רבה, ושתיהן, בואו תראו אם הן סותרות או משלימות, קודם כל בואו נכיר אותן. יש ביטוי יפה יפה בספר משלי, כי לוויית חן הם לראשיך. אם הולכים פסוק אחד אחורה, מכירים כבר את ההקשר. הפסוק אחד קודם שמופיע במשלי זה, שמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, כי לוויית חן הם לראשיך. את זה פחות יודעים בעל פה. גישה ראשונה כלפי המצוות אומרת לנו נחמה, אומרים לנו חז"ל במדרש, לוויית חן, ככה מתוארות המצוות. כי לוויית חן הם לראשיך, ספר משלי. מהו כי לוויית חן? אמר רבי פנחס בר חמה, לכל מקום שתלך, המצוות מלוות אותך, כן? עם חן, לוויית חן. למשל, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך, בן אדם בונה בית, יש מצווה למעקה. אם עשית דלת, המצוות מלוות אותך, שנאמר, וכתבתם על מזוזות ביתך. פה אני שמתי שלוש נקודות, אבל יש אין ספור דוגמאות בתוך המדרש. אם לבשת בגד חדש, המצוות מלוות אותך, שלא יהיה שעת נז. אם הלכת להסתפר, המצוות מלוות אותך, איך וכמה ופאות. אם היה לך שדה והלכת לחרוש, אם זרעת, אם קצרת, בכל מקום המצוות מלוות אותך, זה ריתמוס כזה שחוזר במדרש. ובסוף אפילו לא היית עוסק בדבר אלא מהלך בדרך, אפילו אם בן אדם סתם הולך לתומו, המצוות איתך. מניין שנאמר, כי יקרה כאן ציפור לפניך בדרך, מצווה שגם מופיעה בפרשה, בן אדם רק יכול ללכת, אבל לראות קן של ציפורים, כבר יש לו מזה, אולי מצווה של שילוח הקן. הדרשן, אומרת לנו נחמה, הדרשן הזה, רואה את המצוות כמלאכים טובים שמלווים את האדם, מוסיפים לו, מוסיפים למעשיו, מוסיפים לחייו, לוויית חן, איזה ביטוי יפה בעברית, לוויית חן, כל פעולה שלו, גם אם היא פעולה של חול, של חולין, כן, בן אדם הולך להסתפר, בן אדם לובש בגד, כן, עושה עבודה כלכלית, בשדה או בקרם או בבנק, כל עשייה שהיא לכאורה אנוכית ויומיומית ופשוטה, היא מקבלת איזה תוספת, איזה בונוס, איזושהי לוויית חן, וזה יפה מאוד, אבל יש גישה אחרת לגמרי, במדרש אחר, זה מתחיל דומה, עוד הפעם זה מתחיל בפירוט הזה, שמבוסס על עוד מצוות, על בעיקר על מצוות הפרשה, כי אמרנו, הן מקיפות ככה את כל החיים, אז יש לנו עוד פעם נין מצגת על אדם כזה, שהאדם הזה הוא בעצם כל אחד מאיתנו, שם כתוב ככה, יצא לחרוש, אומרים לו לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, יצא לזרוע, אומרים לו אל תזרע כלעיים, יצא לקצור, יש לו הוראות, יצא ללוש, אומרים לו הפרשת חלת, יצא לראות ציפורים, אומרים לו יש מצוות שילוח הקן, בונה בית, אומרים לו תעשה מעקה ותכתבי מזוזה. יצא להתלבש, אומרים לו, תעשה ציצית. ועוד פעם יש פירוט, כאילו זה מקיף את כל חומרי החיים, את כל תחומי החיים, והמדרש ככה, כאילו נראה אותו, כאילו העתק הדבק, עם קצת ניואנסים, אבל מאוד מאוד דומה למה שדיברנו עליו. וכאן יש איזה יוטרן כזה, זוכרים שהיה נעים ונחמד לוויית חן כזה? פה עכשיו מתחיל משהו אחר לגמרי, משהו קיומי, משהו טוטלי, משהו מסוכן. המדרש חותך לכיוון הפוך. משל לאחד שמושלח לתוך המים, הבן אדם עוד רגע תובע, הושיט לו הקברנית, כן, את החבל, יש שם לתוך העניין ספינה עם קברנית, ואמר לו, תפוס חבל זה, שאם תניחהו, אם תעזוב את החבל הזה, אין לך חיים. אף כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, כל זמן שאתם מדובקים במצוות, תפוס את החבל, עליכם נאמר, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. לפני רגע הדרשן ראה את האדם כמטייל בגנו של הקדוש ברוך הוא להנאתו, המצוות מלוות אותו, מוסיפות לו קצת חן ויופי ומתיקות לחיים. אותו אדם נתון עכשיו במאבק קיומי, הוא תובע. יש גלים סוערים, זה כמובן משל, הגלים הם הגלים הסוערים של ים החיים, והקברנית הוא הקדוש ברוך הוא, והחבל זה המצוות, ואם בחסדו הקדוש ברוך הוא לא נותן לך חבל, אתה תובע. וזאת ראייה אחרת לגמרי של המצוות, היא לא כזאת היא מקסימה והרמונית. יש פה קרב בין חיים לבין מוות. כל אחד יכול לחשוב, גם ברמה האישית וגם אולי ברמה הציבורית, מה יותר מתאים, ואם הדברים האלה סותרים, או אולי משלימים תקופות שונות, מצבים שונים של ההיסטוריה או של הנפש הפרטית שלנו. השבוע בפרשה הזו אני מבקשת לשים דגש על המדרש השני, כי הפרשה לא מתחילה בכי תצא לטייל בגן עם לוויתכן. היא מתחילה בכי תצא למלחמה על אויביך. ופרשנים רבים רבים, חסידים, תנועת המוסר, כמובן בקבלה, מדברים על מלחמת החיים. זה לא רק המלחמה שדה הקרב, אלא המלחמה הכוללת, בפרט בחודש אלול. אדם צריך לדעת שהוא נלחם. במובן מסוים נלחם על חייו, על איכותם, על איך הם יראו. הרבי מלובביץ' נותן המון דוגמאות לחסידיו על מה להילחם באלול. קודם כל, על השגרה. על זה שהכל מה שהיה הוא שיהיה. על אדישות, על קרירות, על שעמום, הוא אומר, על רגילות, על הטבע היומיומי. תילחם. והוא נותן המון דוגמאות בשיחה שהוא נותן בתשן, 1990, הוא נותן המון דוגמאות. אתה רגיל ללמוד משהו, הוא אומר, אפילו 101 פעמים, לא נראה לי שיושבים פה אנשים שלמדו משהו 101 פעמים, תלמד אותו 102. אתה רגיל כך וכך בתפילה, תוסיף, תנסה. והוא נותן עוד דוגמה יפה, על צדקה. הוא אומר בשנת תשן, ראש השנה הקרוב הולך להיות 3 ימים רצופים. יומיים ראש השנה, והוא צמוד לשבת. זה נכון גם השנה. אז שים לב לצורכי החג. תמיד צריך לתת צדקה. אבל העניים השנה צריכים יותר. יש להם 3 ימים של סעודות חג ושבת. זה גם נקרא כי תצא למלחמה. כלומר, תצא מהרגילות שלך. תן יותר צדקה. תצא מכל מה שאתה יכול כדי מה? נחזור לפסוק המקורי ונעיר אותו עכשיו במשמעות הזאת. כי תצא למלחמה על אויביך. אלול בפרט נותן לך יותר כוחות, ונתנו השם אלוקיך בידיך, יש לך הרבה יותר סייעתא דשמיא, הלב יותר פתוח, הכל יותר נגיש וקרוב להצליח להילחם ולכבוש שטחים חדשים בחיים, ושבית שביו. וכאן גם הרבי מלובביץ' וגם רבי נחמן מברסלב מתייחסים לשאלת השבי. יש דברים שנלקחו בשבי בדור שלנו, מילים כמו תרבות, או איכות, או ציבור נאור, או מה שטרנדי ומה שנכון ומה שמשכיל. הרבה מאוד מושגים נלקחו בשבי. רבי נחמן ממש מקונן על 2 מושגים שנלקחו בשבי, החן והחשיבות. הוא אומר, זה מושגים ששייכים לתורה. עכשיו בואו נהיה רגע ריאליים, כן? בשיח היומיומי הציבורי שלנו, החשיבות, מה שהתורה אומרת, זה החשיבות? לתורה יש חן וחשיבות. בעיני מי שרואה, אבל זה אמור להיות ברור שהמון המון דברים, מושגים תרבותיים נלקחו בשבי, והמטרה היא להחזיר אותם אל מקורם. כאן, זה כבר לא נחמה ליבוביץ', זה כבר יותר פטיש שלי, אבל השאלה היא האם אנחנו יודעים שאנחנו במלחמה. כי תצא למלחמה, קודם כל מי שיודע לפחות מלחם. האם אנחנו יודעים שאנחנו במלחמה? ואני שמתי לב למשהו מעניין בשיח הציבורי שלנו. לדעתי אנחנו במלחמה בלי לדעת, המון פעמים מזכירים אצלנו את ג'ורג' אורוול, המחבר של הספר המפורסם 1984, כתב אותו כמובן הרבה לפני, הוא חזה עולם עתידי שבו בעצם יהיה משטר טוטליטרי. אומרים שהוא ביקר את הקומוניזם, אבל אפשר לקחת את זה להרבה מאוד כיוונים. משטר של כפייה, משטר של פיקוח, אפילו על השיחה. יהיה שיח שקוראים לו ניו ספיק, שיח חדש, יהיה מותר להגיד מילים מסוימות, והמשמעות, אהבה זה שנאה, כן זה לא, הכל הפוך כזה, יש חדרי עינויים, ויש כמובן משם לקוח הביטוי, האח הגדול, זה בוודאי שכל הצופים קראו את 1984, אבל יש לנו בעצם המון מושגים, חדר 101, כל מיני מושגים לקוחים מהספר הזה, שבעצם מדבר על חיים תחת משטרת מחשבות, ותחת שלטון כופה בגלוי. כל פעם שקורה פה משהו במדינה, ישר אומרים, אוי, 1984, כן? לא משנה מה, המשטרה עשתה משהו, איזה שר אמר משהו, ביבי עשה משהו, שרה עשתה משהו, אין, 1980, המדינה אין, מדינת משטרה, הלכה הדמוקרטיה, נגמרה הדמוקרטיה, אורוול צדק, אורוול צדק, כאילו זה האיום האמיתי, ובאמת מחר יהיה פה פשיזם, כן, הכל טוטליטרי, הכל... עכשיו, האם זאת באמת הסכנה, או שקל לנו לדבר על הסכנה הזאת, בעצם הסכנה האמיתית, המלחמה האמיתית, סמויה מן העין. אני רוצה לדבר על 1985. 1984 הגיע, כמובן, היו חגיגות שלמות בגלל אותה תחזית של הספר, וב-1985 יושב פרופסור ניל פוסטמן, שהוא יהודי, בן של מהגרים מפולין, ניסיתי למצוא את השם היהודי שלו היום ולא הצלחתי, אבל ודאי בן של מהגרים פולנים שהתגלגלו לברוקלין, והפך לאחד מחוקרי, לא חוקרי תקשורת, ממניחי התשתית לאקדמיה בתחום התקשורת, גם באוניברסיטת ניו יורק הוא היה ראש הפקולטה בתחום, אבל אחד החוקרים שבאמת תרמו תרומה מכרעת בתחום הזה במאה האחרונה. מגיע ניל פוסטמן וב-1985, חלפה שנה, עברה 1984, כותב ספר מאוד מאוד נוקב שנקרא Amusing Ourselves to Death, לשעשע את עצמנו עד מוות, לבדר את עצמנו עד מוות, והוא נוגע שם בנקודה מאוד מאוד נכונה. רוג'ר ווטרס, המוזיקאי, מתחבר מאוד למסרים האלה, מזה הוא מוציא אלבום שנקרא Amused to Death, מבטרים את עצמנו עד מוות. צערנו היום רוג'ר ווטרס, הוא לא רק מחרים את ישראל, היום הוא אקטיבית, הוא מחרים את מי שלא מחרים את ישראל, אקטיבית פועל שלא יגיעו להופיע פה ו-BDS ועניינים. אז נשים אותו רגע בצד, אבל לכן כאילו השם של הספר קצת יותר מפורסם. נחזור לפוסטמן שלנו, Amusing Ourselves to Death, והוא טוען דבר מדהים, והוא כותב את זה לחברה האמריקאית, לא יאומן שזה נכתב ב-1985, זה כאילו נכתב על 2017, איפה המלחמה האמיתית, וכמה קל להגיד כל היום, אורוול, אורוול, הדמוקרטיה נעלמת, שימו לב מה המאבק האמיתי. והוא כותב, ציפינו ל-1984, והנה התבדתה הנבואה. האמריקאים שרו לעצמם שיר הלל, הדמוקרטיה ניצחה. אבל, בכנות, האם אנחנו רק מפחדים מאח גדול שיכפה וישלול מאנשים חירות ובגרות ועצמאות? לא. הסכנה האמיתית היא שאנשים יסגדו לטכנולוגיה, לבידור, לטמטום, ויוהבו את העובדה שחוסכים מהם לחשוב. עכשיו זה משפט מדהים. מי שהפחידו את אורוול היו מחרימי הספרים. כן, עוד ישרפו פה ספרים. מאוד מפחיד שיחרימו פה ספרים. מה שבאמת מפחידו, היום שבו לא תהיה עוד כל סיבה להחרים ספרים, כי לא יהיה עוד אף אחד שירצה לקרוא בהם. מה שהפחיד את אורוול זה שימנעו מאיתנו מידע. הפחד האמיתי הוא שהמידע והאמת יטבעו בים של הבלים. אורוול פחד שיקחו אותנו בשבי. אבל הפחד האמיתי הוא מתרבות שסתם תהיה מכורה לרגשנות זולה. קל להילחם ברודנות, בטוטליטריות. האויב האמיתי הוא בידור, טיפשות, הסחות דעת תמידיות. לא צריך לשלוט באנשים דרך כאב ואיומים בכאב. אפשר לשלוט בהם על ידי בידור. טכנולוגיה, הטלוויזיה מרדדת אותם, מתמקדת בהווה, בלי עבר ובלי עתיד. מעלימה את המילה הכתובה, את החשיבה, את הטיעון. אנשים מתמכרים לצחוק תפל במקום להפעלת הראש. זו הסכנה האמיתית, ומה הסכנה הגדולה יותר? שלא שמים לב לזה. אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות, בלי לדעת, כי הכי קל להילחם בקומוניזם, אבל אנשים משועבדים, טוב, האויב שלו אז זה הטלוויזיה, אפשר רק לספר לו מה התקדם וקרה מאז, כי תצא למלחמה, קודם כל שים לב שיש מלחמה, אבל איך תשים לב שאתה במלחמה? אתה בוואטסאפ כל היום. אחד הדברים שקיבלתי בימים האחרונים, התחלנו לדבר פה קצת על הנושא הזה, והתחלתי להגיד שצריך להקים את התנועה לשפיות סלולרית. אז קיבלתי בהקשר הזה של להיות משועבדים ולא לדעת, קיבלתי בהם איזו משפחה מקסימה, שביקשה להישאר בעילום שם, את הקופסה הזאת, ואתה רואה יותר ויותר כאלה, בעיקר במוסדות, כלומר בכיתות, בצהל, בישיבות, במכינות, אתה יכול לכפות על אנשים לשים סלולרי בצד, מה שיפה שזה קורה בסלון של בית, בלי אכיפה של איזה, כן, ראש מוסד. אז הם כותבים פה התנועה לשפיות סלולרית, פשוט מחבים, הקו אינו זמין, משפחה לא זמינה 7-9, הכנס כאן וכולי. ועניתי להם, ותוך כדי חשבתי על דבר מדהים, תוך כדי התכתבות איתם. שמתם לב, אני לא יודעת איך הבתים שלכם נראים, יש פה גם בטח דירות רווקים מבולגנות מאוד, ובכל זאת, לכל דבר יש, התכוונתי לגברים בקהל, זה בסדר, לכל דבר יש מקום. כלומר, אם יש כלים בבית שלכם, יש להם ארון, נכון? נגיד שיש בגדים, הם נמצאים מקום מסוים, ספרים, יש עבורם ספרייה. תגידו, מה המקום של הסלולרי? פה, מה זאת אומרת? הכי קרוב שיש, נכון? ביד, או מקסימום במרחק נגיעה. אין לו מקום, לא מניחים אותו, ואז נגיד ניגשים אליו, כמו כל חפץ נורמלי, אפילו מחשב, טלוויזיה, רדיו, אין לו מקום. מקום שלו הוא איתנו, צמוד, מתמזג איתנו. ולכן, אם נחזור לאורוול, לא צריך אזיקים שיבוא שלטון וישים אזיקים, ואז תצעק, איפה הדמוקרטיה? בן אדם לפעמים שם על עצמו את האזיקים שלו. אחרי שקצת הבהרנו את כי תצא למלחמה, והארנו את עינינו שיש בכלל מלחמה, אנחנו מנסים לצלול לפרשה, אבל לא לעמוקים, מה שנקרא לרדודים, צוללים לרדודים. למה? כי את מספר המצוות תיארתי לכם, 70 ומשהו, גם את העומק שלהן וככה את הרוחב, ולכן ננסה בצורה מאוד גסה לחלק אותם קצת לסוגים ולטעום מהמגוון שהן מציעות לנו. זה לא חלוקה רשמית, אקדמית, טובי הפרשנים כבר ניסו ככה, אמרנו, לתת בהן סימנים ולחלק, אבל זה כן איזושהי הרגשה שאנחנו נצא ממנה שקצת ידענו על פרשת כי תצא יותר ממה שידענו לפני שנכנסנו לאולם הזה הערב. אז אני מודע שזו בחירה סלקטיבית שלי, לא יכולתי שלא להעליב הרבה מ-70 ומשהו המצוות בפרשה. קודם כל, המצוות שאולי הכי קלות לנו, הכי קל לבלוע, הכי יפה, הכי מקסים, מצוות עם טעם, עם ריח, עם אמירה מוסרית שברור שבאות לתקן את האדם, את החברה, את העולם. דוגמאות, ויש הרבה, ניקח כמה. דוגמה אחת למשל, לא לקבור אדם, לא להלין גופות בשטח. עד היום זה ערך שאנחנו, כן, מספיק לשמוע חדשות גם השבוע על אדר גולדין ואורון שאול, זה ערך שישראל, שעם ישראל דבק בו מאז ומתמיד, ולא תמיד זה היה ככה, ולא אצל כולם זה ככה. והתורה מסבירה לנו את הרציונל, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוקים תלוי. אומר, זה לא קשור לאדם אם יש גופה לא קבורה. זה קשור לקדוש ברוך הוא. הוא אומר לנו רשי, זלזולו של מלך הוא שאדם עשוי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו. משל לשני אחים תאומים שהיו דומים זה לזה. אחד נעשה שר ואחד נתפס לליסטיות, נהיה הגנב, נתפס לליסטות ונתלה. כל הרואה אותו אומר, השר תלוי. אני מכירה הרבה דימויים עלינו ועל הקדוש ברוך הוא של עבדים, של בנים, של אחים, אני לא מכירה בעוד מקומות, אני אשמח לשמוע. משל לשני אחים, אנחנו עד כדי כך דומים לקדוש ברוך הוא, שאם אנחנו, אם אנחנו לא מובאים לקבר ישראל חלילה, זה כאילו מבזה אותו בצלם אלוקים שיש בנו. אני חייבת להגיד בהקשר הזה, לפני כמה ימים הייתה הופעה גדולה מאוד של עידן עמדי, והגיעו אליה שמחה ולאה גולדין היקרים, ההורים של הדר, ובמפתיע הוא, לא זה משהו מתוכנן, והוא הזכיר, שהם בקהל, והייתה שם לפחות 2-3 דקות רצופות של מחיאות כפיים נרגשות של אנשים שפשוט מרגישים כלפי המשפחה הזו וכלפי האצילות שלה הרבה מאוד. אני חושבת שהציבור הישראלי מכיר להם טובה על השפה שבה הם מדברים, לא שפה שרוצה להשפיל את ישראל ורק אומרת שחררו 2,000 מחבלים כי אנחנו רוצים הלוויה, שפה אחרת, ומנסים להרגיל אותנו לחשיבה אחרת. זה היה מדהים לראות, לא הייתי שם, ראיתי, קיבלתי תיעוד של זה, שמדהים לראות את הערכה, כלפיהם. אנחנו ממשיכים למצווה שהיא גם ככה ברורה, יפה, ויכולה לייסד לנו חברה מתוקנת, אם רק ננקוט בזה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים, והתעלמת מהם. השב תשיבם לאחיך, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך, אשר תובד ממנו ומצאתה, לא תוכל להתעלם. התורה לא אומרת לך, אל תתעלם. לא תתעלם. היא אומרת אמירה פסיכולוגית עמוקה, אתה לא תוכל להתעלם. אנחנו מכירים אותך, אתה לא תוכל להתעלם. רשי מסביר מה זה לא תוכל להתעלם, לכבוש עיניך כאילו אינך רואה אותו. הרי אנחנו יכולים ללכת ברחוב, ולא בא לי עכשיו להחזיר לו את העשה, או את ה... לא יודעת משהו, לא מתאים לי עכשיו, יש לי תוכניות היום. אתה יכול לכבוש עיניים ולעשות שאתה לא רואה, אבל אתה לא תוכל. אתה פשוט לא תוכל, אנחנו יודעים שבעומק שלך אתה לא תוכל להתעלם. צריך להבין את ה... בוא נגיד, לפני שנלך לכל המדרשים, ויש מדרשים רבים על המצווה הזאת, שמדברים על להשיב את האבדה, להשיב אנשים אבודים, להשיב אחים אבודים, להחזיר אותם לתלם, כן? לא תוכל להתעלם מזה שהאחים שלך אבודים ותחזיר אותם, אבל גם הפשט הפשוט הזה, שבעצם של עשייה, אומר לך איזשהו עיקרון חיים כזה, אני יכולה לתת דוגמאות, כשקראתי את הלא תוכל להתעלם הזה, חשבתי הרבה מאוד פעמים, יש בקשות לתפילות, מכירים את זה? בוואטסאפ. עכשיו, תעצרו הכל, להעביר אני לא מעבירה, תעבירו לחמישה, לא מעבירה. אבל האם אתה עוצר הכל ואומר עכשיו פרק תהילים על איזה שם בן מישהו שאתה לא מכיר? בסוף כן, נכון? כי לא תוכל להתעלם, גם אם זה באמצע שגרת החיים שלך. מצווה נוספת אפשר להגיד מהז'אנר, לא יודעת אם אפשר להגיד ז'אנרים על מצוות, מהסגנון הזה, שוב, של חברה מתוקנת, של צדק חברתי אמיתי, הלנת שכר. לא רגילים לזכור עד כמה זו מצווה מפורשת שחור על גבי לבן, ביומו תיתן שכרו ולא תבוא עליו השמש, כי אני הוא ואליו הוא נושא את נפשו, ולא יקרא עליך אל השם והיה בך חטא. אני נזכרת, תוך כדי שמקריאה את זה, אני נזכרת שאני צריכה לבדוק עם כמה בייביסיטריות לאחרונה, האם באמת עמדתי בפסוק הזה, או שאני רק מקריאה אותו פה, אבל באמת אני אבדוק אחרי השיעור, לבדוק כמה שיותר מהר לשלם למי שעשה עבודה, ולא שוטף פלוס, פלוס, פלוס. פסוקים יפהפיים, יפהפיים נוספים שמופיעים בפרשה. לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה וקטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה, מפה הביטוי, שיהיה צדק. לא, זה, הכוונה היא לא רק במשקל. כל הפרשנים מסבירים, זה שוויון, זה לא לרמות בעוד המון המון היבטים, אבל זה גם במשקל שאתה שוקל בחנות. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך. הדברים האלה קשורים גם לקיום שלנו פה. כי תועבת השם אלוקיך כל עושה אלה, כל עושה עוול. זה סוג שאפשר להמשיך בעוד הרבה מצוות כאלה נפלאות ומקסימות, אבל אנחנו רוצים להקיף, לנסות להקיף עוד היבטים בפרשה, ולא כולה כזאת, כן, מלבבת, לא כולה לוויית חן כזאת, כמו שאמרנו קודם. אנחנו עוברים לסוג נוסף של מצוות קשות להבנה, קשות ליישום, קשות בכלל לתפיסה, בטח בימינו. אני רוצה לשאול אתכם שאלה לפני שנגיע לזה. אם הייתי אומרת לכם, שצריך להרוג את התינוק הזה, התינוק המתוק הזה, אני חושבת שאף אחד כאן באולם לא היה מתגייס למשימה. בסך הכל תינוק חמוד, נולד בעיירה באוסטריה, אבא שלו קוראים לו אלויס, לאמא שלו קוראים קלרה. לקלרה נולדו שלושה תינוקות שנפטרו מאוד מאוד צעירים, עד שנולד הרביעי הזה, אדולף היטלר, וחי, סוף סוף יש לילד חי. מישהו היה עושה משהו לתינוק הזה, אם הוא היה יודע מה הוא עלול לעולל לתינוקות, נשים וגברים, אם הוא ימשיך לגדול? זאת שאלה פילוסופית גדולה, קשה. אגב, עשו על זה הרבה שאלונים לסטודנטים, בדקו את תשובות, מאוד מעניין מה יהודים אומרים וגויים אומרים, ונשים וגברים, ולפי איזה גיל, ולפי דעה פוליטית, ושמאל וימין, ודאי שאפשר להרחיב עוד הרבה מאוד בשאלה המצמררת הזאת. אבל האם יש רוע שכבר שהוא מתחיל ומבצבץ צריך לגדוע אותו? או שאנחנו ודאי לא יכולים לקבוע דבר כזה. ועד שאדם לא מימש את הפוטנציאל הנורא שיש בו, אני אסור לי לעשות איתו שום דבר. זה מוביל לסוגיה הבאה בפרשה, שהיא סוגיה כל כך קשה, שעוד מעט אנחנו נראה שהיא כל כך קשה, שהיא בעצם לא דורשת מאיתנו לשאול את השאלה הזאת. התורה לא שואלת את השאלה הקשה שאנחנו שאלנו כרגע, ובאמת נעביר את התמונה הזאת הלאה. מצוות שלא יהיו. שימו לב לכותרת המעניינת של אסופת מצוות, שקודם כל נדבר על המצווה עצמה, כן? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסרו אותו, ולא ישמע עליהם, ועשיתי פה שלוש נקודות, כי לא רציתי לתאר איך הורגים אותו, אבל ממיתים אותו. ועל זה נאמר, ובארת הרע מקרבך. יש לנו פה ילד, נער, גונב, מתחצף, הולך בדרך נוראית, של אלימות, של אגואיזם, של התנהגות באמת בעייתית מכל בחינה שהיא. חז"ל מגיעים ואומרים לנו דברים מדהימים על המצווה הזו, מצווה או במרכאות מצווה, של בן סורר ומורה. קודם כל הם נותנים שורת תנאים בלתי אפשרית. שורה של תנאים שהילד הזה צריך לעשות ושההורים שלו צריכים לעשות או להיות, שבעצם מייתרים את ה-NN שאלה. בלתי אפשרי בכלל שיהיה מקרה כזה פרקטית. ואם כל זה, אם השורת התנאים הזאת לא מספיקה לנו, הם אומרים במפורש, וזה נאמר בגמרא במסכת סנהדרין, על זה נאמר על בן סורר ומורה. לא היה, כן? לא היה דבר כזה, ולא עתיד להיות, גם לא יהיה. אז למה הוא נכתב? התורה היא תורת חיים. דרוש וקבל שכר. יש דברים בתורה שלא היו וגם לא עתידים להיות. דרוש וקבל שכר, תלמד את זה, תתעסק עם זה, תחשוב על השאלות האלה, למה? כדי שאולי תמנע את הילד מלהפוך חלילה לסורר ומורה, תפוס את זה הרבה יותר מוקדם, תתעסק בשאלה של חינוך ילדים ושל כיבוד אב ואם, והקשר בין ההורים, זה מאוד חשוב שם, איך אבא ואמא שלו גם ביניהם, ומה הפסיכולוגיה של הילד, ואיך אני שם תמרורי אזהרה, כדי שתינוק מתוק, כמו שראינו, לא מגיע למציאות כזאת, ואיך החברה מונעת בין סורר ומורה. כך שאנחנו קודם כל מקבלים פה תזכורת חשובה, אף פעם לא לקרוא פסוקים כפשוטם, תמיד יש הלכה, תמיד יש תורה שבעל פה, אבל זה לא המקרה היחיד בו התורה אומרת לנו על משהו, תקשיבו, זה לא היה ולא עתיד להיות. אז למה כל זה מסופר? יש עוד שני מקרים שעליהם זה נאמר, סיפור שמו עיר הנידחת, עיר שלמה, שפשוט צריך להעלים אותה מעל פני האדמה, היא כל כולה עבודה זרה ורשעות, משהו שלא יתואר, ועליה נאמר, באותו דיון בגמרא נאמר, עיר הנידחת לא הייתה ולא עתידה להיות, ולמה נכתבה? דרוש וקבל שכר. ועוד מקרה שהתורה מתארת על צרעת הבתים, בית שהוא כל כך אגואיסטי בפנים, וכל כך אלים, וכל כך לא מחובר לחברה מסביב, שהוא מתקלקל על צרעת על הבית. מישהו ראה פעם בית מצורע? הגמרא אומרת, לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? אתם יכולים להשלים בעל פה, דרוש וקבל שכר, בדיוק. קודם כל, הכי קל לדבר על הלנת שכר, כן? ועל כל מה שדיברנו עליו קודם, על צדק, צדק, כן, מוזני צדק. אבל הפרשה באמת לוקחת אותנו למחוזות, חלקם קצת מיסטים כאלה, צרת של בתים, עיר הנידחת, קצת מפחידים, לא כך נעים גם להתעסק איתם. ואז חזל אומרים לנו, חבר'ה, אתם צריכים לגעת בחומרי החיים האלה, כדי דרוש וקבל שכר, ותקבלו על זה שכר, אם תיגעו בזה, אולי לא תגיעו למצבי הקצה האלה, בעצם אלה שלושה מצבי קצה, בין סורר ומורה, חינוך ילדים, סמכות הורית, כל הנושא, כן, סוף יולי-אוגוסט, אנחנו אחרי סדנת הישרדות בתחומים האלה של משפחה וחינוך וכו'. עיר הנידחת, האם קהילה שלמה, עיר שלמה יכולה פשוט לאבד את זה, ולהגיע למצב כל כך מנותק, ובית, האם אתם יכולים ליצור בית שהוא כל כך מושחת, שהוא פשוט הופך בעצמו למצורה. שווה להתעסק בזה, שווה ללמוד את זה, וזה בעצם, הייתי אומרת, הסוג הזה של המצוות. מפה אנחנו חותכים, שוב, הפרשה לא מסודרת כמו קורס באוניברסיטה ככה באופן סדור. אנחנו חותכים למשהו שהוא גם קצת מוזר, מכיוון אחר הוא גם קצת יפתיע אותנו, וגם אולי תגידו, מה, נו, מה, למה זה פה לכאורה? מצוות שאפשר לקרוא להן, מצוות מובנות מאליהן. כאילו אתה קורא ואתה אומר, נו באמת, בשביל זה אני צריך את התורה, בשביל זה אני צריך את רש"י. זה הוראות בטיחות של משרד לא יודעת מה. תראו מה כתוב, שוב, התורה מקדישה לזה פסוקים. כי תבנה בית חדש. בן אדם בונה בית, כל האנשים עברו בתים בקיץ הזה. כי תבנה בית חדש. ועשית מעקה לגגיך, ולא תשים דמים בביתך, כי ייפול הנופל ממנו. ואם לא מספיק הפסוק הזה שהוא ככה טכני ונו באמת הוראות הבטיחות, אז רש"י עוד מוסיף, מסביר מה זה מעקה. מעקה זה גדר סביב לגג. נו, בשביל זה צריך את רש"י, כדי שיגדיר לנו מעקה, אנחנו צריכים אותו לעניינים רוחניים. אז התורה אומרת שזהו, שזה עניינים מאוד מאוד רוחניים, זה נראה לנו כמעט מעליב לכתוב דבר כזה, אבל האמירות האלה, כאילו בנאליות, לי זה היה נראה, כמו כל מיני, בילדותי, באוטובוסים, היה כזה, לא לפצח גרעינים, לא לשים רגליים על המושב שמולך, אני כבר לא נזאת כל כך באוטובוסים, אולי זה עדיין שמה, לא יודעת, בילדותי גם היו כאלה, מקלפים את הלא, נכון? היה כזה, לפצח גרעינים, להניח את הרגליים על המושב שמולך, זה היה, כן, הנוער שלה, זה היה משהו באמת מאוד פרוע. בקיצור, אבל כל הפסוק הזה, גם ההמשך, כי פול הנופל, זה גם הזכיר לי סבתות פולניות כאלה. כאילו, נו, אתה טיפול, אמרתי לך שטיפול, הנה נפלת, כזה, זה, כי פול הנופל, זה, תיקח סוודר, כי יצטנן המצטנן. זה כאילו משהו, מה התורה רואה לנכון להגיד לי, כן, את האמירות הבטיחותיות האלה. מתברר שזהירות ובטיחות זה קדושה. בן אדם נכנס לבית חדש, שם מזוזה. את זה הוא עושה בקדושה, בחגיגיות, עושה חנוכת הבית, בדרך כלל לומדים, אוכלים, מברכים, שמחים, רוקדים, כן, הוא שם מזוזה. האם מישהו היה מברך, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, לשים סורגים? לא. לפי הפסוק הזה, זה קודש קודשים, לשים מעקה כדי שלא ייפלו. כל מה שקשור לשמירה על חיינו וחיי אחרים, זה לא איזה המלצה וזה לא סמוך, זה חובה, זה מצווה או עבירה אם אתה לא עושה את זה. מהכלל הזה, מהלא תשים דמים בביתך, חכמנו לומדים הרבה מאוד הלכות. לשים גדר מסביב לבור, חפרת בור, זה ברור, אוקיי, כל כך ברור, תשים, זה גם מצווה. לשים גדר מסביב לבור, לחזק סולם אם הסולם הוא רעוע, זה עבירה אם הסולם שלך הוא רעוע. לוודא שאין לך כלב שעלול להזיק לעוברי אורח, גם זה כתוב בספרים. והרמב״ם כותב, כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה להסירו ולהישמר ממנו ולהיזהר בדבר יפה יפה. כן, זה העברית היפה יפייה של הרמב״ם. כלומר, לבדוק צמיגים כשצריך זה מצוות עשה וטסט וטיפול. ואם יש תקלה ללכת למוסך זה מצוות עשה. ואם אתה נוסע מעל המהירות המותרת זאת עבירה. אתה כרגע עובר עבירה, אתה חוטא חטא. הסתכלתי היום קצת. לבדוק, רק לסבר את האוזן, זה ברור, כל מה שאומרת זה ברור. אם זה כל כך ברור, בואו תסבירו לי את הנתון המזעזע הבא. כל שנה בערב יום הזיכרון מציינים את המספר הכולל של חללי מערכות ישראל. ביום הזיכרון האחרון ציינו 23,544 הרוגים. לא מציינים אף פעם, אין טקס, אבל יש נתונים. כמה נהרגו מקום המדינה בתאונות דרכים? אוקיי, פה אמרנו 23,544. מקום המדינה, אגב, זו צפירה שמתחילה הרבה אחורה. ב-1860, החלל הראשון, אנחנו מתחילים לפני 48 את פעולות האיבה, אבל אפשר לשאול בעצם איפה מתחילים, אבל לא משנה. רק שתדעו שזה עוד יותר שנים, 23,000 ומשהו. מקום המדינה, לא מאויב חיצוני, מאויב פנימי, כן? לא בגללם, בגללנו. מקום המדינה נהרגו בתאונות דרכים 32,000 בני אדם, אוקיי? 23,000 ומשהו, ואנחנו מזכירים ומציינים וכך צריך, 32,000 נהרגו בתאונות דרכים. פחות מדובר, פחות מוזכר, לא תשים דמים בביתך, ממש הלוואי שנתייחס לזה כמו אל מצווה, כלומר, כאל משהו ש... זה כאילו מצווה מובנת מאליו, אבל לצערנו הם לא... זה לא מובן מאליו ביום-יום, והתורה בתוך רכי תצא למלחמה, מזכירה לנו שגם זה חלק ממלחמת החיים שלנו. עוברים לסוג נוסף. שוב, שככה יאתגר לנו את המוח מכיוון אחר, מכיוון אחר לגמרי. אם על זה אמרתם, נו באמת, ברור, לא צריך להסביר, אז הנה מצוות שאי אפשר להסביר. מצוות שנקראות מצוות ללא טעם. אין להם טעם, והם לא ברור, לא כיפיות, כאילו, ברור, כי כך וכך. למשל, כלאיים, לא תזרע כרמך כלאיים, כן, שני סוגים, לא תחרוש בשור ובחמור יחד, מה הבעיה לקחת שור עם חמור ושניהם חורשים, לא תלבש שעטנז, כלומר, אל תיקח צמר יחד עם פשטים ואל תלבש את זה. קודם כל, הרבה פרשנים כן מוצאים טעמים, ואוהבים גם לחפש טעמים במצוות האלה, כן? מדברים על הבדלה בין תחומים, דבר שהוא כל כך מטושטש היום, הבדלה בין טוב לרע, כן? בין דמוקרטיות לבין טרור, בסדר? בין רוצחים לבין נרצחים. עולם שלא מבדיל בכלל, לא מתחיל להבדיל בין סוגים שונים, זה קשור גם לבשר וחלב, הפרדה בין התחומים במציאות. יש הבדלה, יש, כן? אבל אפשר ללכת לכיוון הזה, יש עוד הרבה כיוונים, אבל בואו באמת נשאיר את זה רגע כמצוות ללא טעם, מצוות שבהם אנחנו בעצם מושכים בכתפנו בתימהון ואומרים, וואלה, אני לא יודע. ובלשון הזאת הרבה פרשנים מתבטאים, לא וואלה, אני לא יודע, אבל לאורך אלפי שנים פרשננו גם מזכירים לנו שיש תחומים כאלה שלא כל כך נדע להסביר את השעטנז, ואנחנו בכל זאת לא נלבש שעטנז. זה תחום שעל כל נושא פה אפשר להרחיב כל החיים, לא כל השיעור, אבל טעמנו ונזכרנו שיש גם עניינים כאלה. עכשיו אנחנו מגיעים למצוות בתחום הקדושה. ויש מצווה מופלאה שקוראים לה גירושין. וכתב לה ספר כריתות. אפשר לתת גט. הפרשה מדברת על האופציה הזאת. יש קטע יפהפה, כתב אותו הרב אהרוני ברנשטיין, למי שמכיר, מישיבת רמת גן, והוא קורא לו, יש לו ספר מקסים על פרשות השבוע, והוא קורא לזה, מזל טוב, אפשר להתגרש. זה הכותרת. והוא אומר, כן, מזל טוב, אפשר להתגרש. נישואים יהודיים, הוא אומר, הם לא חתונה קתולית, ולכן מזל טוב, התחתנת לפני 8 שנים, אבל גם היום בבוקר החלטת להתחתן, כי החלטת להישאר נשוי. הרי אפשר להתגרש. אם החלטת שלא, סימן שאתה בוחר שכן. אתה יודע שזה לא מסלול אל חזור, זה לא dead end, כלומר זה מתוך בחירה. מצוין, אז בחרת. והוא אומר, גט הוא דווקא אחד הכלים לבנות תא משפחתי, בריא ויציב. לא השימוש בגט, הידיעה שיש את האפשרות. כלומר, זה לא סיטואציה כפויה. אנחנו לא תקועים ביחד לנצח, אף אחד לא מכריח אותך, ולכן אתה צריך לקחת אחריות על איכות הקשר, כן? על, 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 על הקרבה, על החברות והכל, אבל עצם זה שיש את האופציה של גט, של ספר קריטות שמופיעה בפרשה, מזכירה לנו את, את הבחירה בכן, כי תמיד אפשר לא, ולפעמים צריך לא. זה, יש פה משתתפת בשיעור, אני לא יודעת אם היא פה היום, אני כמעט, כמעט ברחתי אותה פעם בפינה בתחילת השיעור על גירושיה. לפעמים צריך להתגרש. זה, 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 לא, זה, 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 זה אפשרי. זאת אופציה אפשרית וקשה אבל קיימת. וצריך לזכור אותה בטוב וברע, והפרשה מדברת על, על המסלול הזה. אבל, אני חושבת שעוד מעט תסכלו אותי אם אני אעמוד בשיעור הזה ויגיד אפשר להתגרש. פה צריך להגיד אפשר להתחתן. אז בואו נגיד שגם אפשר להתחתן. וההמשך באמת עוסק בכך. הפרשה מדברת גם על בניית בית בהמשך, לפני גט, כן, חס וחלילה, את נישואים, נקי יהיה לביתו. גם ההוראה הזאת מופיעה בפרשה, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. שנה ראשונה של בני זוג, של קשר, של, כן, יצא כל אחד עם מביא איתו עולמות שלמים וחיים שלמים, ושנה ראשונה של ריכוז ושל מבט כלפי פנימה ולא כלפי חוץ, גם זה מופיע בפרשה. לא מזמן התחתן בחור שערך כמה שנים את התוכנית שלנו בגלי צהל, קוראים לו נועם קליין, ובחופה שלו את החופה ערך הרב הראשי, הרב דוד לאו, והוא סיפר בחופה מה סיפר לו רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, על הפסוק הזה, הוא גם ברך את הזוג הצעיר, אבל בעצם את כל, את כל הנוכחים, והוא אמר, זה פסוק שנהוג לצטט הרבה פעמים על השנה הראשונה, נכון? כלומר, בשנה הראשונה, ככה, נקי יהיה לביתו שנה אחת, בשנה הזאת יותר לבנות את הקשר, זה כמובן נכון גם הדדית, אחד כלפי השני ואחת כלפי השני. אבל הוא אמר, שים לב, הפסוק מתחלק, הוא אמר לחתן, נקי יהיה לביתו שנה אחת, זה שנה אחת, זה יותר להתרכז, לא לצאת למשימות גדולות בחוץ. אבל, ושימח את אשתו אשר לקח, זה לכל החיים, זה לא לשנה אחת. תקרא טוב את הפסוק, כך אומר לנו רב שלמה זלמן אוירבך, בהחלט טוב, ושימח את אשתו, ושימח, הספר המוביל עליו נקרא התורה המשמחת, כן, שימח את, שימח רבים. אוקיי, ז'אנר אחר לגמרי ואחרון של מצוות, עוסק בעצם עוד, בעוד תחום מופלא, הוא אומר לנו, תקשיב, מצוות זה לא רק עשייה, לתת גט חלילה, להתחתן בעזרת השם, לא ללבוש שעטנז, כן לשלם לבן אדם בו ביום, לא להלין שכר. עד עכשיו דיברנו על מה צריך לעשות, איך אפשר לצוות עליי, מה צריך לחשוב. זה תחום יותר חמקמק ומאתגר ויותר ככה מורכב, מצוות שקשורות במחשבה. מצווה מאוד מעניינת, יחידה בתורה, לשכוח. אנחנו רגילים למצוות זכירה, עוד מעט נראה כמה כאלה. אנחנו מכירים, למען תזכור, וזכרת. מישהו פה פעם חשב על זה שיש גם מצווה לשכוח? בתיכון אני זוכרת שלמדנו על מה שנקרא מתנות עניים, מה שנותנים לעני, אז נותנים מעשר, נותנים לקט, פאה ושכחה. מצווה לשכוח. כי תקצור קצירך ושדך ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, זה קבוצת ה-VIP של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים את זה כבר בכל פרשה כמעט, למען יברכך השם אלוקיך בכל מעשה ידיך. דבר מדהים, אתה יכול להגיד לי תן מעשר, או לקט, תשאיר חלק פאה, תשאיר חלק מהיבול שם בקצה של, של השדה, אבל אתה, יש מצווה לשכוח, אבל אם אני זוכר את זה אז אני לא אשכח, לא. אז אם שכחת, רק תדע שזאת מצווה, זה גם מהשכחה, שוב, אנחנו פעם עם נחמה ליבוביץ', לא עם כל מיני, היא מאוד פשט, לא חסידות, אבל עושים מזה מטעמים בחסידות. גם אם שכחת, יוצא מזה לטובה. גם במקומות שבהם בעצם נפלת או נכשלת, אתה לוקח את זה, אפשר להוציא מזה מצווה. כן, אבל נלך שוב על החקלאי, לא נרוץ ישר אלינו. החקלאי הזה יוצא לשדה וכולו תחושת בעלות. תראו, כי תקצור קצירך, את הקציר שלך, בשדך, בשדה שלך, הכל שלך. יש פה חשש גדול מתחושת בעלות. אני, זה שלי, אני רק אוסף את מה ששלי. כל הייתי אומרת, הסוג הזה של המצוות, של מתנות עניים, בא להוציא מהלב גאווה ובעלות. יש פרשנים שאומרים, זה באמת נותן לעשיר יותר מאשר לעני. זה נותן לעני, אבל זה באמת מתקן יותר את העשיר. אולי צריך לקרוא את זה מתנות עשירים. אני לא יודעת, העשיר ממש יוצא מזה, עובר איזה טיפול פה. וכאן אומרים לך, טוב ששכחת. מצוין שבתוך כל הבעלות הזאת נפל, כאילו, לא, נפל זה משהו אחר, זה לקט, אבל שכחת לאסוף, אתה, זה מצוין, יוצא מזה דבר נפלא. אז זאת מצווה ראשונה שעוסקת בשכחה, עוד שתי מצוות יסודיות, נצחיות, יש להם חיי נצח הרבה יותר מהפרשה, מי שאומר בסוף תפילת שחרית, יש טקסט שקוראים לו שש זכירות, לזכור שישה דברים עקרוניים, שניהם שם בפנים, שניים מתוך השש, היום בפרשה, דברים שצריך לזכור, כלומר, שוב, שאלה פילוסופית שלא נפתח כאן, איך אפשר לצוות עליי לזכור משהו, מה המצווה? אוקיי, עכשיו אני זוכר. הנה, בואו כולנו עכשיו נזכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. תזכור את זה. היא דיברה על משה, והופיעה שם צרעת, וחטא לשון הרע מאוד מיוסד על אותו אירוע מאז. תזכור את מה שקרה לה. וגם כמובן זכור את אשר עשה לך עמלק, גם הפרשייה הזאת מופיעה אצלנו השבוע, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אם אנחנו רק, רגע מתמקדים רק בסוג הזה, אזי מצוות הן בכלל לא רק עשייה פיזית, הן תודעה. מה הפיד הפנימי שלי? מה אני מתכתב איתו? מה כל הזמן רץ לי במוח? מה אני עוד, ממה אכפת לי? מתוך איזה תודעה אני חי? לכל אחד יש איזה הוויה שהוא חי מתוכה. אז האם אתה חי גם את ההוויה הזאת, את מעשה מרים, שעוסק בדיבור, בכוח המילים שלנו, וכמובן את המלאק, עם כל הציניות שהוא מביא לעולם, עם הספקנות הזאת, עם הקרירות, עם ההרס בעצם, שאת החוויה המדהימה של הר סיני, שהוא קפץ, של יציאת מצרים, שהוא קפץ וקירר אותה והרס אותה, אומרים לנו, תזכור את זה, זה צריך להיות משהו שכל הזמן אצלך בתודעה. אם ננסה לנחות רגע, כן, עשינו איזה מסע באמת של טעימות ואותרנו הרבה מצוות חשובות גם בחוץ, אבל האם אפשר לתת איזה כותרת פשטנית לכל מה שעשינו, כן, איזה סלוגן, כן, סלוגן לפרשה, למהות של המצוות. מה ראינו פה? לפעמים צריך לזכור, לפעמים צריך לשכוח. לפעמים יש טעם הגיוני ומוסרי נפלא, שגם נורא מתאים לחוקים הטרנדיים של 2017, תמיד זה צריך להיות נורא מותאם ל-up to date, לפעמים זה לא כל כך טרנדי, לפעמים זה ברור כמו מעקה על גג, ולא צריך בכלל, נו באמת, חוקי התנועה, אדום לבן ומהירות, לאותת, זה מצווה לאותת, לפעמים אנחנו לא מבינים, זה נשגב מבינתנו לגמרי, שהתנזיק הזה, מה הסיבה? לפעמים אומרים לנו, תקשיב, אין בכלל מצווה כזאת, רק תתעסק בשאלות האלה, דרוש וקבל שכר, כדאי לך להתעסק בתחומים האלה, אבל חס וחלילה, אין דבר כזה למעשה. כל זה, מה זה אומר לנו בעצם? כל הארסנל הזה. אתמול, לא יודעת אם יצא לכם לשמוע, היה נאום מאוד מאוד מעניין, נאום מאוד מאוד מעניין של שרת המשפטים, איילת שקד, בוועידת המשפט, נשא נאום מול בכירי מערכת המשפט, נאום מאוד ביקורתי, כלפי, בוא נגיד, האליטה המשפטית, והיא אמרה שם ביטוי שתפס אותי מאז אתמול, היא אמרה שמרוב עיסוק בזכויות הפרט, כן, פעם זה בגלל שזה מסתננים, ופעם זה מיעוט, פלסטינים, ופעם זה ערבים ישראלים, מרוב עיסוק בזכויות הפרט, היא אומרת, נוצר שטח מת. נהגים מכירים את זה, נורא מסוכן, שאתה נוהג ונוצר שטח מת, אתה לא רואה אותו. היא אמרה, השטח המת של מערכת המשפט זה הציונות. לאומיות, המסורת, הציונות, כלומר, עוד זכות ועוד זכות ועוד זכות, אבל יש שטח מת שלא מתייחסים אליו בפסיקה. אין שיקול של לשמור על רוב יהודי, או המורשת של העם מזה אלפי שנים, זה כאילו לא שיקול במערכת השיקולים. ולקחתי את הביטוי הזה, שטח מת, אני חושבת שהפרשה, היום ככה שהתעסקתי איתה, בעצם הופכת לנו קצת הראש, ואומרת, תקשיבו, הרבה תחומים בחיים שלנו הם שטח מת. כלומר, אנחנו לא באמת זוכרים, מצוות זה 1, 2, 3, כן? הנה, עכשיו עשיתי מצווה, הנחתי תפילין, עכשיו יש לי שקט עד הפעם הבאה שאני לא יודע מה. זה, משהו פה אומר לנו, אין שטחים מתים, והופך את הכל לשטחים חיים. איכשהו כל תחומי החיים, דווקא זה מחזיר אותי למדרש שבו התחלנו. התחלנו לפני כי תצא למלחמה, דיברנו על לוויית חן. דווקא המגוון הזה אולי אומר לנו ששתי הגישות נכונות, כי אל תשאיר אף שטח כשטח מת. כל השטחים הם שטחים חיים. ונחמה, איתה פתחנו ואיתה גם נסיים, נחמה מקדישה המון דפים בספר שלה לפרשת כי תצא, זה ממש ככה החלק, אני חושבת, הכי ישמן בספר שלה על ספר דברים. כי באמת, מי כמוה נכנסת לכל מצווה, עם טעמים ודקדוקים ולמה וכמה ואיך, והשוואות לכל מיני מקורות אחרים, ולקחים וטעמים ועיונים ופרשנויות. אבל בסוף, אחרי מסע יותר ארוך מהמסע שלנו כאן, הבאנו רק טעימות, בסוף בסוף היא אומרת דבר מדהים על כל הניסיון הזה להבין מפה ולא להבין משם. היא אומרת, וזאת הפסקה שאני חושבת שהיא באמת מחותמת לא רק את הפרשה ולא רק את אלול, אלא בכלל את כל היחס שלה, וזה מדהים שזה יחס דווקא שלה, לא אומר לנו את זה, אז איזה אדמור חסידי. וכך פרופסור לייבוביץ' מסיימת את העניין. היא אומרת, הבאנו בעיוננו דעות מדעות שונות, מהן אף כאלה שדחינו, מהן שאף הינן זרות ומוזרות בעינינו. כן, היא מביאה תמיד מגוון פרשנים. רצינו להראות שאין טעמי המצוות, אלא הרהורי ליבם של הוגי דעות גדולים וגדולי גדולים. אך אין בהם כל חיוב כלפינו. כן, פרשנויות של הוגי דעות זה דבר חשוב. אנו? אין לנו אלא המצוות עצמן. היא חיה מהפרשנים האלה. אבל בסוף היא אומרת, אין לנו אלא המצוות עצמן. אשר הן ביטוי לרצונו של הבורא. ועשייתן מצידנו היא ביטוי לקיום רצונו. ובזה תפארתנו. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. אחרי יותר מ-100 עמודים של פלפולים, היא חותמת ככה, וגם אנחנו נחתום ככה את המסע הזה עם פרשת כי תצא. רוצה להודות לכם, להודות שוב לבני הזוג טאובר על שנתיים של עבודה נפלאה. בשבוע הבא אנחנו מזמינים אתכם לשבת בקהל, ואנחנו מתחילים פרשה חדשה, ונחגוג בעזרת השם 2 לשיעור בשבוע הבא. היו עמנו, תודה רבה, וכבר שנה טובה, כבר אומרים, שנה טובה ולילה טוב. תודה.